הגענו דף פטט עמוד א' בשורה 15, אמר רבי יוחנן משום רבי לזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי גלילי בהגדה, עשה אוזנך כעפר כסת, תקשיב טוב, לא מרובכם מכל עמים חשק השם בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל עמים, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, זו הכוונה, אפילו כשאני מביא לכם שלטון ואושר, אתם ממעטים עצמכם לפניי, אתם מקטינים את עצמכם לפניי. כלומר, השם בחר בישראל בגלל הענווה שלהם, אפילו בשעה גדולתם. נתתי גדולה לאברהם, אמר לפניי ואנוכי עפר ואפר, למשה ואהרון, אמרו ונחנו מה? לדוד, אמר ואנוכי תולד ולא איש, על עובדי כוכבים אינם כן, הגויים לא עושים ככה. נתתי גדולה לנמרוד, הוא אמר, הבה נבנה לנו עיר מגדל וראשו בשמיים. נתתי גדולה לפרעה, אמר, מי השם ששמע בקולו, לסנחריב, אמר מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצה מידי? נתתי לנבוכדנצר גדולה, אמר אלה על במותי אב, אדמה לעליון, לחירם מלך צור, אמר אני, אל אני מושב אלוהים ישבתי בלב ימים. עוד רשע, אמר רב אבי תימר רבי יוחנן גדול שנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם. יש פה עוד רשע אחר מעין ענוותנותם של אבות העולם, אז גדול מה שנאמר במשה ואהרון יותר מה שנאמר באברהם. דילו באברהם כתיב אנוכי עפר ואפר. אפילו משה ואהרון כתיב, אנחנו מה? כלומר כלום, אפילו לא עפר ואפר. ואמר רב אבי תימר רבי יוחנן, העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרון. כתיב אחר, אנחנו מה? וכתיבתם תולה ארץ על בלימה, על כלום. כלומר, קיום הארץ תלוי בזכות המחשיבים עצמם לכלום. אמר בילה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, ונמנע מלהשיב לפוגעים בו, שנאמר תולה ארץ על בלימה. קיום הארץ תלוי בזכותם שאלו שבולמים את פיהם בשעת מריבה. רבי אברהם אמר מי שמשים עצמו כמי שאינו, מי שהעולם מתקיים בזכות מי שלא מחשיב את עצמו, שנאמר הוא מתחת זרועות עולם. כלומר מי שמשים עצמו מתחת, עשה עצמו כקרקע נדרסת, על ידי הכל הוא זרועות עולם. כלומר הוא התומך בזרועותיו, מחזיק באמת העולם, בזכותו העולם מתקיים. אמר רבי יצחק מאי דכתיב, האומנם אלם צדק תדבר ומישרים תשפטו בני אדם, האומנם לשון אומנות, מה אומנותו של אדם בעולם הזה, איזו אומנות יפה ביותר של אדם בעולם הזה, אלם ישים עצמו כאילם, ימעט בדיבור, יכול אף בדברי תורה, אתה אומר צדק תדבר, בדברי תורה, ודאי שעדיף לא למעט בדברי תורה, יכול יגיס דעתו, בגלל שהוא לומד הרבה דברי תורה, מדבר בדברי תורה, יכול להתגאות, אתה אומר מישרים תשפטו בני אדם, כלומר תמיד חכם, צריך לנהוג כמו שאר בני אדם בענווה, כמישור, ולא להגיס דעתו. הגמר חוזר לכיסוי אדם, אמר בזירה, ויתמר רבא בר ירמיה, מכסים באפר עיר הנידחת, מותר לחסות את טעם השחיטה, של חייו או באפר עיר הנידחת. עיר הנידחת זה עיר בארץ ישראל שרוב יושביה הודחו לעבור לעבודה זרה. וכמובן, העיר אסור בהנאה, אז שואלת הגמרא, מה היא? איסורי הנאה הוא הרי, איך אפשר לקיים מצווה כיסוי אדם בדבר שהוא אסור בהנאה? אמר זעיר, היא לא נצטרכה לאפר אפרה. זעיר אומר, הכוונה ביחס לאפר של הקרקע ממש. אפר הזה, הקרקע ממש, אז זה כבר דכתיב את כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה. משמע שאין מצוות שריפה נוהגת אל מי שאינו מחוסר לקביצה ושריפה. הדברים מטלטלים שבתוכה יצא זה ההפרה שמחוסר תלישה, קביצה ויסירה. הוא מחוסר גם תלישה לפני קביצה ושריפה. כלומר, מכיוון שאין קרקעה בכלל מצוות שריפה, אז הוא מותר בענה, ולכן מותר לפורו ולהשתמש בו לצורך כיסוי אדם. ורבא אמר לו, מצוות לאו לנות ניתנו. כלומר, מותר לחסות דם אפילו באפר השריפה שעיר הנידחת, בדברים שלכאורה אסורים בהנאה, למרות שאסור בהנאה, לא לכאורה, למרות שאסור בהנאה, מותר להשתמש בו לצורך כיסוי אדם. למה? מצוות לאו לנות ניתנו, לא ניתנו המצוות לישראל שיהיה קיומם הנאה, אלא הם גזירת מלך, כלומר, קיום המצווה לא נחשב הנאה. יעתי רבינה וקאמר לה אשמטה, הייתי ורב חומי לרבינה, מה המצוות לא נחשבות הנאה? כתוב שופר של עבודת כוכבים, שופר של עבודה זרה, שהשתמשו בו לעבודה זרה, לא יתקע בו. מה אליו, אם תקע לא יצא, אם נקבלה שאם תקע לא יצא, כי זה משמשה עבודה זרה אסורים בהנאה, כלומר קיום מצווה, אכן נחשב הנאה, ולכן בדיעבד גם לא יצא, אומרת כבר לא. אם תקע בפועל בשופר עבודה זרה, לא יצא ידי חובה, כי מצוות לאו לנות ניתנו, כלומר הוא יצא ידי חובה. כלומר זה לא נכון, אתה אמרת לא יצא ידי חובה, הוא כן יצא ידי חובה, מצוות לאו לנות ניתנו. שעוד שואלים גם לולב של עבודת כוכבים, לא יטול, מה אליו, אם נטל לא יצא, אומרת כבר לא, אם נטל יצא. ועכשיו שואלת הגמרא בברייתא בפירוש שאומרים אחרת, ותניא, אם תקע בשופר של עבודה זרה, לא יצא, ואם נטל בלולב של עבודה זרה, לא יצא. אמר רבא שאחי אשתא, אתם, באמת זה לא אותו דבר, אתם בשופר ולולב של עבודה זרה, הסיבה שלא יוצאים דרך חובתו, שיעור הבאינן, הם צריכים שיעור, צריך שיהיה להם אורך מסוים, השופר צריך שיהיה אורך מסוים, הלולב צריך להיות אורך מסוים, ועבודת כוכבים, עבודה זרה ומשמשיה, מכיוון שמצווה לשרוף אותם, והם עומדים דינם, כדינם עומדים לשריפה, דין עומד לשריפה, לכן דנים אותם כאילו כבר שרופים ועומדים, כתות המכתת שיעורי. השיעור שלהם נחשב כאילו כבר נקטש ואינו. לכן לא יוצאים בידי חובה. כלומר, זה נכון שמצוות לבנות ניתנו, אבל פה במקרה הזה, הרי הם כבר אין להם שיעור. הם עומדים לשריפה, אז נחשבים כי אין להם שיעור. אבל אך, עניין כיסוי אדם, כל מה דמיכתן מעלה לכיסוי אדרבה. ככל שדבר יותר קטוש, יותר ראוי למצווה כיסוי אדם. כלומר, אדרבה, אין בעיה לחסות משהו קטוש. למרות שהאפר אסור בעולם, בכל מקרה מותר לחסות בעוד אדם. מצוות לבנות ניתנו, והרי אפר, דבר קטוש, לא דבר שצריך בו שיעור, זה דבר שבזה מתקיים מצווה כיסוי אדם. הדרן לך כיסוי אדם, וזה הסתיים פרק שישי. תחילת פרק שביעי בדף פ"ט עמוד ב', הפרק נקרא פרק גיד הנשה, עוסק בגיד הנשה, ונאמר על כן לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום. אז מה זה כף הירך? זה בשר העגול והתפוח שסובב את עצם הירך, והוא נקרא כף בגלל צורתו המעוגלת, שכמו כף של קדרה. עכשיו יש שני, אנחנו נראה את זה בגמרא, יש שני גידים עיקרים, הגיד הפנימי, הגיד החיצון. הגיד הפנימי זה הגיד הארוך שיוצא מהשדרה מאחורי עצם העלייה ונמשך למטה לאורך הירך, והגיד החיצון, אז הוא נמשך לרוחב הירך. אז גיד הנשה שנסר מהתורה זה הגיד הפנימי. הגיד החיצון נסר רק מדרבנן. וגם לגבי הגיד הפנימי יש מחלוקת עניים איזה חלק ממנו אסור מהתורה ואיזה אסור רק מדרבנן. אומרת המשנה בדף פ"ט עמוד ב', גיד הנשה נוהג בארץ ובחוץ לארץ, איסור אכילה גיד הנשה נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, בין בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים, וגם שלא בפני הבית, בבעלי חיים חולין וגם בעלי חיים מוקדשים, ונוהג בבהמה ובחיה, בירך של ימין ובירך של שמאל, ואינו נוהג, כלומר בשני הירכיים, ולא נוהג באוף מפני שאין לו כף. אנחנו נראה את זה יותר בגמרא, אבל דעת רבי יהודה, כלומר דעת הנקם פה, בעצם המשנה, סתם משנה פה, הוא אומר אינו נוהג באוף מפני שאין לו כף, כלומר יש לעופות בשר שמקיף את עצם הירך, זה מה שנראה בגמרא, אבל הבשר הזה הוא שטוח ולא מעוגל, זה הכוונה אין לו כף. כלומר אין לו בשר שמעוגל כמו כף. ונוהג בשליל, בעובר בין 9 חודשים שנמצא חי במאי בהמה שחוטה, כך לדעת הנקמה. רבי יהודה אומר, הוא חולק ואומר, אינו נוהג בשליל. לדעתו לא נוהג גיד הנשה בשליל. כלומר, לפי רבי יהודה, גם עובר בין 9 חודשים שנמצא חי במאי אמו, ניתר בשחיטת אמו ולא נחשב בעל החיים לעצמו, לכן נכלל לגיד ביתר שלו. מותר לאכול את גיד הנשה בעניין הזה. וכן חלבו של השלים מותר. כלומר, לפי רבי יהודה, עובר ב9 חודשים לא נחשב בעל החיים לעצמו, לחלק מיגו. תקופה של אמו, אז אין איסור בחלב, כמו שאין איסור בגיד הנשה. ולפי רבי מאיר, שאומר שהעובר נחשב בעל חיים בפני עצמו, גם חלבו וגם גיד הנשה אסורים. אז זה מה שבין, ועוד אומר את המשנה, סוף המשנה, ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה, דברי רבי מאיר, לפי רבי מאיר, השוחטים לא נאמנים על גיד הנשה, לומר שהוציאו אותו מהבשר, וחכמים אומרים לו, הם נאמנים גם עליו וגם על החלב. טבחים, שוחטים, נאמנים לומר שהוציאו גיד הנשה, וגם נאמנים לומר שהוציאו את החלב. אומרת גם המוקדשים פשיטה, הרי ברור שאיסור גיד הנשה נוהג גם בבהמת מוקדשים, הרי איסור גיד הנשה הוא חל בבהמה מיד עם יצירתה. אז אם אדם מקדיש בהמה, משום דאגתי שפקע לאיסור גיד מיני, אדם מקדיש בהמה, אז איסור הגיד מתבטל? מה פתאום? איסור הגיד כבר בא לפני ההקדשה. אומרת גם וחיתימה, יש בגידים ונותן טעם, יש טעם בגידים, אלא יש הנאה באכילת הגיד, ואת איסור מוקדשים וחי לה איסור גיד. כלומר אם תגיד, אנחנו נראה שיש מחלוקת עניים להמשך הפרק, האם יש טעם בגידים, האם יש בנותן טעם בגידים. כלומר, יש אומרים שאין בגידים כל טעם, לכן לא נדונים כבשר אלא כעץ באלמה. הגמרא אומרת שהטעם שמשתנו אומר שיש בטעם בגידים, לכן נחשב את אכילתם כאכילת בשר. אז אם תגיד שיש בגידים נותן טעם, ולכן את האיסור מוקדשים וחי לאיסור גיד, איסור הנאה של הקודשים חי לאיסור גיד הנשה, כלומר, הטעם בא להגיד לנו שהאוכל אותו בעצם לוקה פעמיים, אחד על אכילת גיד הנשה, אחד על אכילת הנאה מההקדש, לכן אמרו גם במוקדשים. אי אפשר לומר כן, היה מוקדשים נוהג בגיד מבעלי. היה צריך להגיד מוקדשים נוהג בגיד. היה צריך להגיד שאיסור קודשים חל לאיסור הגיד, לא הפוך. החידוש הוא שהאוכל גיד הנשה לוקה משום שנה באיסור מהקודשים. אין חידוש בכך שהוא לוקה לאכילת גיד הנשה, הרי זה ברור. איסור גיד הנשה חל כבר ביציאת הבהמה. עומד בעל הכסבר אין בגידים נותן טעם. אלא באמת אדרבה, טעם שמשתנה אומר אין בגידים נותן טעם. אין טעם בגידים. לכן מי שאוכל בעצם גיד לא מתחייב לאכילת קודשים באיסור. לא, הוא לא נהנה באכילתו. ומוקדשים איסור גיד איקה, איסור מוקדשים איקה, מוקדשים איסור גיד נוהג בהם, ואיסור לא נוהג בגיד הנשה שלהם, באיסור מוקדשים לאיקה. אנחנו יודעים בדבריו שאין טעם בגידים, אלא אין העם מאכילת הגיד. אומרת הגמרא, וסברת הנדידה, אין בגידים נותן טעם, והתנן כתוב ירך, איך אפשר להגיד שהתנא שמשנתנו סובר שאין בגידים נותן טעם, הרי אנחנו נראה בהמשך, דף צד דיו, ירך שנתבשל בגיד הנשה, אם יש בה נותן טעם, הרי זו אסורה. אם יש בירך שיעור כזה שהגיד יכול לתת טעם בבשר, בירך, אז הרי זו אסורה מדין טעם כעיקר. כלומר, טעמו של מאכל אסור נאסר כמאכל עצמו. אז ברור שדובר פה על טעם שיש בגיד הנשה. אלא אומרת הגמרא, הגמרא חוזרת בה ואומרת ככה. באמת המשנה באה ללמד שאיסור גיד הנשה חל בקודשים. עכשיו לפני כן אמרנו, אין בזה חידוש, כי איסור גיד הנשה חל הרבה לפני שהבהמה תודק של הקורבן. על זה אומרת הגמרא, אלא אחר בוולדות קודשים עסקינן. אנחנו עוסקים בו בוולדות של בהמות קודשים. ולד שבהמת שלמים שהתעברה ומילתה לאחר שהקדישוה. לא מדובר שהקדיש לבהמה אחרי שנולד. וכסבא נוהג בשליל, התנא של איסור גיד הנשה, התנא של המשנה אומר שאיסור גיד הנשה נוהג גם בשליל, גם בבהמה בתוך עובר עמו. וכסבא ועדות קודשים במאי מן הם קדושים, משעת יצירתם, איסור גיד הנשה ואיסור מוקדשים בעלי הדד קעתי. במקרה הזה חלים איסור גיד הנשה ואיסור המוקדשים באותו זמן. מכיוון שהתנא סובר שאיסור גיד הנשה נוהג גם בעוברים, הרי שאיסור חל מיד מיצירת העובר. מכיוון שהוא סובר שעובר של בהמת קודשים קדוש בקדושת אמו, אז גם קדושתו חלה בזמן יצירתו. השני האיסורים חלים בעובר ועד אחד בשעת היצירה, ולכן נאסר הגיד משום שניהם. לכן חוזרים ואומרים, המשנה באה למד שאיסור גיד הנשה חל בקודשים. וזה מה זה החידוש של המשנה. אומרת הגמרא, מי מצא יתמוק מה בשליל, איך אתה יכול לפרש הקטע הזה שמדבר על עובר ובעל למד שגיד הנשה נוהג בעובר, הרי זה כתוב בהמשך המשנה. ועד מדקטני סיפה נוהג בשליל מכלל דרי שלה בשליל הסקילן. אם כתוב בסיפה שנוהג בשליל בעובר, משהו שהרי שלא עוסק בזה. אומרת מה אחי כמר. המשנה בספר בא לומר, דבר זה מחלוקת רבי דר ורבנן. כן, הרישא אומר את זה, וגם הסיפא אומר את זה, הוא בא כבר להגיד, שדבר זה, אם היה איסור גיד הנשה נוהג בעוברים, לא מוסכם על הכל, אלא שנוי במחלוקת רבי דר ורבנן. אומרת גמרא, מי מצא אמרת את רבי עובדיה דעת קהתו, האם באמת יכול לומר שאיסור גיד הנשה ואיסור מוקדשים חלים שניהם בעובר בבת אחת, ואתנן כתוב במשנה בנזיר, על אחת מאלו הטומאות הנזיר מגלח, על אחת מאלו הטומאות שמנויות, אז יש חיוב שהנזיר לגלח את ראשו, להתחיל את ימי זהותו, אם יטמע בה, עד שנטמע מהמת, ועד שנטמע מכזי מבשר המת. וקשה לנו, היה קשה לה המשנה הזו. ככה גמרא שואל שם, אם אפילו הכזי מן המת מגלח, אז כולו לא כל שכן, קל וחומר שהוא מגלח, אם נטמע במת שלם. למה המשנה אתה צריכה להגיד גם על המת וגם כזי מהמת? אמר ביוחנן, לא נצריכה אלא לנפל. מדובר פה על עובר שהאימו הפילה אותו, מת לפני שנגמר, שלא נקשור איבריו בגידין, עדיין איברים לא נקשרו בגידין שמחברים את העצמות הגוף זו לזו. אין בו כזי בשר שאין מטמא בתורת כזי מן המת. ובמילים על המת אומרת המשנה שמכל מקום הוא מטמא בתורת מת שלם. על מה איסור מוקדשים קדים? מכיוון שבהתפתחות העובר מופיעים הגידים אחרי הבשר, אז הנה אתה רואה שאיסור מוקדשים קדים. יוצא שאיסור קודשים חל בעובר לפני איסור גיד הנשה. שהעובר מתקדש מיד עם יצירתו בשעה שהגידים, וביניהם כמובן גיד הנשה, עדיין לא נוצרו. אז אין שני איסורים חלים בבת אחת. אז כשנוצר גיד הנשה, אין איסור גיד יכול לחול, איסור קודשים שקדם אותו. עומד גם אף אגב איסור מודשים קדים, את איסור גיד חי לילה, ולמרות שאכן איסור מודשים קדים, הוא קודם, אף על פי כן בא איסור גיד הנשה וחל במוקדשים, שכן איסורו נוהג בבני נוח. למה? כי בא גיד הנשה שהוא איסור חמות, ולכן הוא יכול לחול על איסור מוקדשים. למה איסורו חמור יותר? כי הוא נוהג גם בבני נוח, גם בגויים. מכיוון שאיסור חמור יכול לחול על איסור אחר שקל ממנו. עומד גם מאן שמעת לאלי סברה, רבי מי אומר את הסברה הזאת שגיד הנשה נוהג בבני נוח? רבי יהודה. אבל המשנה שלנו לא קרה ביהודה. למה תנית אם זה לא קרה ביהודה דקטני, גנוהג בבהמה ובחיה, בירך ימי בירך ששמאל, ויהו רבי דו סובר, נראה את זה בצד עמוד ב' שהאיסור נוהג, שאיסור גיד הנשה נוהג רק בירך שימין. עומד בעיני החינם, הטענה שמשנתנו סובר כרבי דו בדבר אחד, ולא סובר כמותו בדבר אחר, הייתה נסבר לכבטא בחדה, ופה לגלה בחדה. עומד גמר אימא, דשמד לרבי יהודה בטמאה, דפל מקשר בהמת, מתי ברור ש... בדעת רבי יהודה שאיסור גיד הנשה חל על איסור שקדם לו, בגלל שהוא איסור חמור, רק במקרה של בהמת מעט, איסור לאו, שאיסורה היא רק איסור לאו, במקרה של קודשים שאיסור כרת, מי שמעת להם, מי אמר שהוא סובר שאיסור גיד הנשה יחול גם לאיסור כזה? אלא הגמרא מסכימה לקושיה הזאת, לכן היא מציעה פירוש אחר. או איך אפשר להגיד שאיסור גיד הנשה נוהג בקודשים? אלא אחא במבקרת עסקינא, אנחנו עוסקים בבהמת חולין שהמליטה בכור. דברחם קדוש שמתקדש בצאתו מהרחם עמו ולא בשעת יצירתו. לכן חל איסור גיד הנשה לדעת הכל. אם איסור גיד הנשה נוהג בעובר כמי שאומר תנא קמא במשנה, הוא קודם לאיסור מוקדשים. אם לא נוהג בעובר כמי שאומר רבי יהודה, הוא חד בבת אחת עם איסור המוקדשים בשעת הלידה. ובבית אם אפשר להגיד ולדות קודשים בהווייתן הן קדושים. אפשר להגיד משהו אחר, שאכן משנתנו עוסקת בוולדות קודשים כמו שאמרנו לפני כן. הטענה של המשנה באה להגיד לנו שלא נגיד שוולדות קודשים מתקדשים מיד ביצירתם, ומילה איסור גיד הנשה הוא בא לחם, כן, הם לא יכול לחול, אלא הכוונה הפוך. ולדות קודשים בהווייתן הקדושים, מתקדשים רק בשעת הווייתם, כלומר ביציאתם לאוויר העולם. לכן איסור גיד הנשה קודם לאיסור קודשים, כי איסור גיד הנשה חל בשעת יצירת הגידים בעובר, ואיסור קודשים לא חל אלא אם לידת העובר. אז כך אפשר גם להסביר את זה שוועדות קודשים בהווייתן הן קדושים. הגענו לדף צד עמוד א', נראה את ההמשך בזאת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.